שבוע טוב ומבורך לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל מהשבוע הזה לעשות את השיעור במקומו של מור חמי זכר צדיק לברכה. כמובן שאני לא מתיימר להגיע אפילו למעיט מהאיכות של השיעור של הרב, אבל עדיף מה שאפשר מאשר שום דבר. ואנחנו מתפללים לבורא עולם שיזכה אותנו שתהיה הצלחה מרובה, שיהיה לו נחת רוח מהשיעור הזה, ושם מור חמי זכר צדיק לברכה זה יהיה לזכותו, לכבודו של הרב, ושהרב ימליץ טוב בעדנו, שבאמת השיעור הזה יצליח ויהיה ברכתו של הרב, תוביל אותנו בכל דרכנו, אמן כן יהי רצון. מנועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אנחנו בעזרת השם נדבר כל מוצאי שבת על הפרשה הבאה, כדי להתכונן לשבת הקרובה שתבוא עלינו לטובה. אז אנחנו נדבר על פרשה הבאה. פרשת בעלותך, יש בה הרבה עניינים מאוד יקרים וחשובים, כמה נושאים גדולים, אבל נתמקד היום דווקא על הנושא האחרון שעליו מדובר בפרשה. מרים הנביאה מדברת לשון הרע על משה רבנו. היא רואה שמשה רבנו מתגרש מאשתו, החליט שזה מה שהוא צריך לעשות, כיוון שהשם מדבר איתו בקביעות ואי אפשר לדעת מתי השם ידבר איתו, אבל זה לא מתאים. אז הוא בחר בזה והקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אבל היא לא ידעה שהשם הסכים. היא התפלאה מאוד, איך זה יכול להיות? הרי גם אני נביאה, גם אהרון, אח שלנו, נביא, וכולם ממשיכים מחיי משפחה רגילים. שום דבר לא מפריע, אפשר להיות נביאים ולנהל חיי משפחה. למה משה רבנו עושה אחרת? לכן, היא דיברה עם אהרון על משה רבנו. אהרון שתק, לא אמר שום דבר, ושתיקה כהודעה, ולכן שניהם נענשו בצרעת. זה מלמד אותנו קודם כל עד כמה איסור לשון הרע גדול וחמור ביותר. שהרי מרים הנביאה וגם אהרון, כולם יודעים, הם צדיקים גדולים. יש לנו שלושה רועים שהדריכו את עם ישראל במדבר 40 שנה. משה, אהרון ומרים. זאת אומרת שמדובר באנשים צדיקים גדולים ביותר. אז בוודאי כשהם דיברו על משה, הם לא התכוונו לפגוע בו, לא התכוונו לזלזל בו חלילה. הם עשו את זה בכוונה טובה. רצו שמשה רבנו יתקן את דרכיו, יעשה משהו לא טוב, נתאם בינינו איך לעשות את זה, כדי לדבר איתו. ולא זו בלבד, אלא שמשה רבנו לא נפגע מדבריהם בכלל. כמו שהתורה מיד מעידה ואומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, בענוותנותו הרבה, הוא בכלל לא לקח את זה קשה, לא נפגע מזה, זה לא הזיק לו. ועם כל זאת, שהם התכוונו לטובה, ולא היה פה שום הזק, בכל זאת, שני הצדיקים האלו נענשו עונש גדול וחמור כל כך, עונש הצרעת, כמו שחזן אומרים, תורת הצרה המצורה, מוציא רע, מי שמדבר דברים רעים, מגיע לו עונש צרעת. זה הדבר הראשון שחשוב ללמוד, כמה אדם צריך לשמור את פיו, שלא לדבר, גם אם אתה חושב שאולי זה מוצדק, פלוני הוא אדם כל כך לא בסדר שמותר לדבר עליו. כל הספקות האלה לא נכנסים אליהם, לא שווה, תעשה מצוות אחרות, תבחר בדברים אחרים, לא לדבר לשון הרע כמה שיותר. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא כעס על מרים ועל אהרון. והוכיח אותם, הסביר להם מה ההבדל בינם לבין משה רבנו, אבל איך הוא פתח את דבריו בכעס שלו עליהם? ויאמר, שמעו נא דבריי. אומרים חז"ל בספרי, אומרים, תראה מה זה. הוא אומר להם, שמעו נא דבריי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממכם תקשיבו למה שאני רוצה לומר לכם. אומרים על זה חז"ל, אם הקדוש ברוך הוא מדבר איתם בצורה כזאת ומבקש מהם להקשיב, קל וחומר שהאדם שמאיר לחבר שלו צריך לדבר בשפה רגועה, בשפה נינוחה, בשפה מכובדת. מוסיף הספרי ואומר שרבי שמעון בר יוחאי מסביר ואומר כך, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא ביקש מהם? למה הוא היה צריך לבקש מהם? כי הם רצו להיכנס לדבריו של הקדוש ברוך הוא. הוא בא להעיר להם ובאו ככה לענות לו תוך כדי הדיבור. ומזה לומדים שהאדם אסור לו להיכנס, אם לתוך, כמו שלתוך דברי הקדוש ברוך הוא אסור להיכנס, ככה אסור גם להיכנס לתוך דבריו של האדם, שאדם מדבר איתך, צריך טיפת כבוד. היום רואים את זה, אין לאנשים כבוד, אין סבלנות לבן אדם להקשיב לחברו. מישהו בא אומר לך משהו, תוך כדי שהוא רק מתחיל לדבר ישר, עונים לו ישר, מגיבים. צריך לדעת טיפה סבלנות להקשיב מה הבן אדם רצה להגיד. לפני הרבה שנים התפרסם שהיה מחקר באיזה אוניברסיטה בארצות הברית, שבדקו כמה מילים אדם שומע לפני שהוא מגיב. עשו איזה חלוקה לפי מדינות, לפי כל מדינה, לפי איך הממוצע השאלה. בישראל הממוצע הוא 7 מילים. אדם שומע 7 מילים לפני שהוא עונה. כמה אדם יכול להסביר ב7 מילים? שום דבר. אתה בא להסביר למישהו משהו, ב7 מילים אתה לא יכול להסביר לו כלום. אז יוצא שהוא לא הסביר את עצמו, אז בטח לא הבנת אותו. והערת לו לפי מה שאתה הבנת, וזה כנראה לא נכון. ואז ככה יוצא דו שיח כזה, שכולו, כל אחד מדבר באוויר, אף אחד לא מבין באמת את השני. מספרים שפעם באיזה כפר של חסידים באירופה, חסידים כידוע הולכים לתפילה לפני תפילת שחרית למקווה. אז היו שם שני אנשים חרשים מתוך החסידים. אז הם הלכו בבוקר למקווה. אז אחד שואל את חברו, יעקב, אתה הולך למקווה? אז הוא אומר לו, לא, אני הולך למקווה. הוא אומר לו, חשבתי שאתה הולך למקווה. כן, אנשים חרשים, כל אחד מה שהוא מבין מהמשפטים, מהתגובות, הבנה לא נכונה. אבל כל זה, כאשר באמת הם חרשים, מסכנים, לא יכולים להבין, אז קורה דיבורים כאלה, קורה שפה כזו. אבל אנחנו שבורא העולם נתן לנו פה לדבר ואוזניים לשמוע. אדם חייב לדעת, להקשיב ולכבד את הדעה של השני, לשמוע אותו, להקשיב לו, ורק אחרי שאמרת את הכל, שהוא שמעת את הכל, אתה יכול להגיב ולומר את מה שאתה חושב. אז לכן, זה הדבר השני שרשב"י אמר, שאת זה צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא. כמו שהוא ציווה אותם להקשיב לו, ככה אותו הדבר גם כן אצלנו בין בני אדם. הדבר הראשון שאמרו בספרי, אין נא אלא לשון בקשה. צריך לדעת, קודם כל מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, הרי אני כפרת משכבו, כתב שיכלו ללמוד את זה לא רק מהמילה נא, אלא מהמילה ויומר, ויומר שמעונה דבריי. אנחנו יודעים שיש לשון ויומר ולשון וידבר. וידבר זה לשון יותר קשה, דיבור זה דיבור קשה, אמירה זה אמירה יותר רכה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא להוכיח אותם, אתה אומר ויומר, ויומר זה אמירה רכה, זה מלמד גם כן שהוא בא לדבר איתם בשפה רכה. אמנם באמת לשון בקשה זה הרבה יותר מאשר אמירה עדינה, אבל אנחנו יודעים שבאמת הפשט הפשוט של המילה נא זה לא בבקשה. היום כולם רגילים להגיד נא לשון בקשה, כל פעם שבאים לבקש משהו אומרים נא בבקשה וכדומה, כולם מבינים שזה המשמעות. אבל בדרך כלל בתורה, בתנ״ך, המילה נא המשמעות שלה עכשיו. ככה מי שיסתכל בתרגום, כל מקום כמעט שכתוב נא בתנ״ך התרגום אומר כען, כען זה עכשיו. זה הפירוש הפשוט של המילה. אלא מה? שבספרי דמרו בדרך דרש שהכוונה נא לשון בקשה. אפילו שכתוב אין נא אלא לשון בקשה, הכוונה היא בפסוק הזה אין נא אלא לשון בקשה. ככה ראם רבי אליהו מזרחי כותב בכמה וכמה מקומות שחזל אומרים אין זה אלא לשון זה. הוא אומר הכוונה על הפסוק הזה, לא שבאמת זה הפירוש בכל מקום ומקום. אז נמצא אם כן שבאמת בפסוק הזה שכתוב נא, אנחנו לא יכולים לדעת, אולי זה בבקשה, אולי זה עכשיו, כמו שבאמת אנחנו יודעים, שכאשר, שהתרגום, אונקלוס, כאן, בפסוק הזה, הוא אומר, ויום השימונה דבריי, ויום השימו עכשיו דבריי. אז מי אמר שאינה זה לשון בקשה? אז מהמילה עצמה אי אפשר ללמוד. בא ראש הישיבה ואומר, כתוב ויומר לשון אמירה. אז אחרי שהבנו שויומר זה לשון רכה, אז אתה יכול יותר להבין שאינה זה לשון בקשה. עכשיו, בהמשך הפסוקים שם כתוב שאהרון מבקש ממשה רבנו להתפלל על מרים. משה רבנו מתפלל את התפילה הכי קצרה שיש. ככה הגמרא אומר במסכת ברכות בדף למד עמוד א', תפילה הכי קצרה של משה רבנו, אל נא רפא נא לה, גם אותיות, גם מילים קצרות וגם חמש מילים בלבד, זה כל התפילה שמשה רבנו מתפלל עליה. ובמילים האלו מצאנו באותו משפט גם נא לשון עכשיו, גם נא לשון בקשה. ככה התרגום אומר, מבקש מהשם, בבקשה תרפא עכשיו את מרים. אז כתוב פעמיים, נא, אחד זה לשון בקשה והשני זה לשון עכשיו. אז הנה רואים את שתי הפירושים במשפט אחד. מעניין מאוד שמרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה אומר שעל פי זה, על פי התרגום הזה, נוכל להבין טוב את תשובתו של הקדוש ברוך הוא. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אם אבא שלה היה כועס עליה, היא הייתה צריכה להיסגר. ואם זה קל וחומר שהשכינה של השם כועס על מרים, אז היא בכלל הייתה צריכה להיות 14 יום. אבל דיו לבא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, משה רבנו ביקש שעכשיו השם ירפא את מרים. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה עוד 7 ימים. היה צריך להיות 14 ויש 7 ימים. זאת אומרת, התפילה שלך עזרה לקצר בחצי. זה מה שכתוב, תיקלם 7 ימים, אומר הרב, תיקלם זה ראשי תיבות, תפילתך כוחה לעשות מחצה. הייתה צריכה להיות 14 יום, אנחנו נצמצם את זה ל7 ימים. אז אם כן, על כל פנים אנחנו רואים שנה זה לשון בקשה, רואים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם בשפה מאוד מאוד רכה, ולא זו בלבד, בא רבי אליהו מזרחי ואומר דבר, מפרש, הוא מפרט יותר את הספרי הזה ואומר, שכל מה שאהרון ומרים הקשיבו לקדוש ברוך הוא, זה רק בגלל שהוא דיבר איתם בשפה רכה. אם הוא היה מדבר איתם בשפה אחרת, שפה יותר קשה, כנראה שהם לא היו שומעים, ככה הוא כותב, לא אני אומר את זה. זה דבר מאוד מבהיל, הרי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מדבר איתם, לא שלח איזה שליח. הוא קרא להם, צאו שלושתכם אלו אל מועד, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. הוא דיבר איתם בצורה ישירה. אז זה בורא העולם מדבר, ועם מי הוא מדבר? עם אנשים גדולים וצדיקים ומיוחדים ביותר, כמו מרים ואהרון. ואף על פי כן, אם הוא לא היה מדבר איתם בשפה כל כך יפה וטובה, יש סיכוי שהם לא היו שומעים. אז זה מלמד אותנו עד כמה הסגנון והצורה משנים ביותר. הרי צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא באמת כעס עליהם, כמו שכשהוא סיים לדבר איתם כתוב, ויחר אף אדוני בם וילך, הוא כעס עליהם מאוד. ובכל זאת, הוא מדבר איתם בנחת, הוא מדבר איתם בסגנון של מבקש מהם, תקשיבו לי. אז אומר, אם ככה אנחנו צריכים להבין מזה, שהקדוש ברוך הוא, אם הוא מדבר עם אנשים בצורה כזאת, אפילו שהוא כעס, קל וחומר שאנחנו כשמדברים אחד עם השני ובאים להעיר הערה, לא משנה למי, לא משנה אם אתה במעמד יותר גבוה מהשני, זה לא משנה בכלל. צריך לדעת לדבר בשפה מכובדת, בשפה רגועה. למה הקדוש ברוך הוא מצפה ככה שנדבר? כי בורא העולם אוהב את עם ישראל, אוהב כל יהודי ויהודי בצורה מאוד מאוד מיוחדת. וגם את זה אנחנו נראה בפרשה. בפרק ח' פסוק י"ט כתוב, כאשר הקדוש ברוך הוא מסביר שהוא מחליף את הבכורות בלוויים, כתוב, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. פסוק אחד, חמש פעמים מוזכרים בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל. אם אדם טיפה יתבונן בפסוק יראה שלפחות שניים מהם היה אפשר לצמצם. לא צריך לחזור עוד פעם, בני ישראל, בני ישראל. בשביל מה הקדוש ברוך הוא מעריך? בשביל מה התורה מעריכה כל כך? אנחנו יודעים שהתורה בדרך כלל מקצרת. אלא אומרים חכמים, בגלל חיבתם שהקדוש ברוך הוא מחבב כל כך את עם ישראל, לכן הוא חוזר וחוזר וחוזר את השם שלהם. הביאו על זה את הפסוק בספר ירמיה פרק למד' פסוק י"ט, שם כתוב, הבן יקיר לי אפרים, אם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו, רחם הרחמנו נאום אדוני. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל יקרים, אפרים זה הגדרה של עם ישראל, זה תואר של עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתם כל כך יקרים לי, אני מזכיר אתכם הרבה, ומעי מרחמים עליכם, המו מעי לא, אני מרחם עליכם, אני אוהב אתכם, לכן אני מזכיר אתכם יותר ויותר. כשאדם אוהב מישהו, אז הוא נחמד לו ונעים לו להזכיר את שמו, כל פעם שהוא נזכר בו, כל פעם שהוא זוכר אותו, זה עושה לו טוב. להבדיל, כאשר יש בן אדם שאוהבים אותו מאוד, והוא נפטר מן העולם, כשנזכרים בו, זה עושה צער מאוד גדול, מרוב האהבה נזכרים בו, וזה כואב מאוד. לפני יומיים עברתי חמישי בלילה, בשעת לילה מאוחרת, פגשתי מישהו מהמשפחה שלנו. סתם שאלתי אותו, מה שלומך, מה העניינים? וראיתי שהוא עונה לי ככה, בסדר, ככה, בקושי. אמרתי לו, מה קרה, מה קרה? לא, שום דבר, שום דבר. לא, באמת, אני לא נשמע אותו. מה הוא אומר לי? בדיוק הערב צף לי כל הסיפור של סבא, של הרב שוב. הוא אומר לי, ראיתי איזה משהו, וזה הזכיר לי, ונזכרתי בהכל, ועכשיו אני כולי ככה, יצאתי עכשיו, נסעתי, והלכתי, אני מנסה להשתחרר, מנסה להירגע. כן, למרות שעברו כבר 50 יום, עדיין, כשאדם נזכר, פתאום מתעורר לו משהו, הכאב צף מחדש. אז ככה, אותו הדבר, כשאדם אוהב מישהו, הוא אוהב להזכיר אותו, זה משמח אותו, זה עושה לו טוב. יש כאלה אנשים שיותר מדי אוהבים את עצמם. איך אתה רואה את זה? כשהוא מדבר, המילה אני חוזרת כל כך הרבה פעמים בדיבור שהוא מדבר. אני עשיתי ואני אעשה, ואני אמרתי ואני, כל הזמן הוא הזכיר את עצמו, כל היום הוא חושב על עצמו, מרגיש מעצמו יותר מדי. אז על כל פנים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את עם ישראל מאוד, ולכן אני מזכיר אותם פעם אחר פעם אחר פעם. עכשיו תראו, בפסוק הזה כתוב, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. אמרנו כבר שלשון דיבור זה לשון קשה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם כשאני כועס עליהם, גם כשאני מדבר עליהם איתם דיבור קשה, בכל זאת אני מזכיר אותם שוב ושוב, כי אני אוהב אותם מאוד מאוד. וזה בדיוק מה שהיה כאן. הרי הקדוש ברוך הוא מחליף את הבכורות בלוויים, לא סתם. בכורות היו צריכים לעבוד במשכן, עבודה קדושה, עבודה חשובה ויקרה ביותר. למה השם מחליף אותם? בגלל חטא העגל שהבכורות היו שותפים, כמו כל עם ישראל, חוץ משבט לוי. אז זאת אומרת שהשם כשהוא עושה את הפעולה הזאת זה עונש, הוא מעניש את הבכורות בגלל חטא העגל. והשם כעס מאוד על חטא העגל. אמר חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. זאת אומרת, עבירה מאוד חמורה. ולמרות כל הכעס של השם, למרות שהוא לא מרוצה מהם ומעניש אותם, תוך כדי זה, באותו פסוק שמתואר שהוא ככה מתנהג איתם, שם כתוב חמש פעמים את בני ישראל, כי הוא מזכיר אותם ואוהב אותם למרות הכל. אמרתי רמז בפסוק, אבן יקיר לי אפרים, המילה אבן אפשר לחלק אותה, הבן. זאת אומרת, חמש פעמים מזכירים בני ישראל, למה? בגלל שיקיר, הבן יקיר לי אפרים. אני חמש פעמים מזכיר את בני ישראל, בגלל שהם יקרים לי ואני אוהב אותם ומעריך אותם מאוד. גם אם נשים לב, תראו, הבן יקיר לי אפרים, זה פעם אחת שהוא מזכיר את עם ישראל. כי מדי דברי בו, דברי בו זה עוד פעם שהוא מזכיר. זכור, אזכרנו עוד, אזכרנו ועוד. כל אחד מהם זה עוד מראה על עוד פעם ועוד פעם, זה ביחד חמש פעמים. למה דווקא חמש פעמים? רש"י מביא מחז"ל שאומרים שזה כנגד חמישה חומשי תורה, רבנו בחי קצת מרחיב את זה יותר, מסביר את זה יותר טוב. חשבתי שיש פה עוד עניין אחר, שלמרות שהוא מזכיר אותם הרבה פעמים, הוא דואג שזה יהיה דווקא חמש. כי הספרה חמש היא כידוע שומרת ומגינה מעין הרע. כשמזכירים מישהו יותר מדי, זה יכול ליצור עין הרע. יש אנשים שחושבים שהמושג הזה, חמש בקשר ליצר, לעין הרע, זה סתם המצאה ושיחת נשים וכדומה, אבל זה לא נכון בכלל. מרן זכר צדיק לברכה בספרו אסף המזכיר בערך עין הרע, מביא ממרן החידה בספרו פתח עיניים במסכת ברכות בדף כף סוף עמוד א', שאומר שככה נוהגים לומר חמישה כנגד עין הרע, כדי לשמר מעין הרע. הוא היה גם רגיל לומר, לא יודע אם בשמו או בשם אחרים, יותר מסתבר בשם אחרים, כי זה לא מוזכר בחומש בית נאמן, על מה שיעקב אבינו בפרשת וישלח, כשהוא נפגש עם עשיו, ועשיו שואל אותו, מי לך כל המחנה הזה? ואז הוא שואל אותו, מי זה האנשים האלה? הוא אומר לו, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. למה הוא אמר, הילדים בה הידיעה? לרמוז בה הזאת, לשמור מעין הרע, שעשיו לא יטיל עין הרע בילדים שלו. הה הזאת שומרת מעין הרע. מספר חמש, יש לו כוח של שמירה. אז לכן גם פה, הקדוש ברוך הוא דווקא חמש פעמים מזכיר את בני ישראל בפסוק הזה. יש עוד כמה רמזים נחמדים בפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים, זה ראשי תיבות בגימטריה לוי, לרמוז ששבט לוי נהיו ראש. בזמן הזה החליפו את הבכורות, הבכורות ירדו מתפקידם החשוב, והלוויים לקחו את התפקיד היקר הזה. בנוסף, הבן יקיר לי אפרים בסופי תיבות, גימטריה 300, זה רומז לשני דברים. דבר ראשון, שהיו 300 לוויים שהם לא התחלפו עם הבכורות, כי הם בעצמם היו בכורות, הלוויים היו גם כן בכורות מהם, 300 בכורות היו בלוויים, והם לא היו יכולים להתחלף בבכורות האחרים, כי הם בעצמם צריכים לעבוד מצד עצמם. כמו שהגמרא אומרת במסכת בכורות בדף ה, אז זה ה-300 האלה הם לא בחשבון. דבר נוסף, 300 זה גימטריה, 22 בכורים, כלומר שהיו 22 אלף בכורות שהוחלפו בלוויים. אמנם היו עוד 273, אבל הם לא היה לוויים כנגדם, לכן הם היו צריכים לפדות את עצמם בכסף. אז 22 אלף הוחלפו בלוויים, זאת אומרת הלוי הוא נרמז בראש המילים, כי זה הוא נעשה ראש, והם ירדו מראש ונהפכו להיות אנשים רגילים, הם לא עובדים במשכן. על כל פנים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו אוהב מאוד את עם ישראל, ולא מוכן שידברו עליהם כמו שהוא כעס על מרים ואהרון שדיברו. אגב, כתוב שם, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? למה צריך לכתוב גם עבדי וגם משה? תכתוב במשה. מה זה בעבדי במשה? אומרים חכמים, כוונתו של הקדוש ברוך הוא לומר, אפילו אם הוא היה רק עבדי ולא היה משה, אני כועס עליכם שדיברתם עליו. אפילו אם הוא היה משה ולא היה עבדי, אני כועס שדיברתם עליו. קל וחומר שהוא גם עבדי וגם משה, בוודאי שהכעס עליכם הוא מאוד גדול. זאת אומרת שגם אם הם היו, אם הוא היה יהודי פשוט, זה לא בגלל זה הוא לא היה כועס. השם יתברך לא מוכן שאנחנו נדבר לא יפה אחד על השני, וגם כשהוא מוכיח אותם, הוא עושה את זה בצורה מאוד עדינה, מאוד רכה, מאוד מכובדת. ואנחנו מצווים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. ולכן גם כשאתה בא להעיר למישהו הערה, צריך לעשות את זה בצורה עדינה, נכונה וטובה, ולא חלילה לפגוע באף אחד. זה לא אומר שלא צריך להעיר הערות, יש מצווה בתורה. מצוות תוכחה היא מצווה מפורשת בתורה. יש אנשים קיצוניים לשני הצדדים. יש כאלה אומרים, אנחנו מוכיחים, צריך להוכיח בכל התקיפות, בכל העזות. השניים אומרים, לא, מה פתאום, לא רוצים לפגוע, אז לא מהירים בכלל. אבל בתורה שלנו תמיד הולכים בדרך האמצע. הקדוש ברוך הוא מעדיף את הדרך הממוצעת, את הדרך הסבירה, ולכן הוא אומר בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. מצד אחד כן תוכיח אותו, אבל מצד שני לא לעשות, לא לבייש אותו, לא לפגוע בו, לא לגרום לו דבר לא טוב. אין לנו את הזמן לקרוא את דברי הרמב״ם, אבל הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ו' מהלכה ז' ועד הסוף, הוא אומר לנו כמה הלכות, איך מוכיחים, עד כמה אדם צריך להוכיח, כל מי שירצה יראה את הדברים ממקומם, זה מאוד חשוב להבין איך הרמב״ם מתאר ומגדיר את מצוות התוכחה. למשל, אנשים הרבה פעמים בתפילת שחרית, אתה רואה בן אדם עם תפילין, הרבה פעמים התפילין נמצאים או בצד, או קצת זולגים למטה, יש מצבים שהוא לא מקיים מצוות תפילין. לפעמים לא נעים להעיר לו, לא מתאים לי, לא כדאי, אבל זה ממש לא נכון. האדם, אתה חושב שהוא לא ישמח שיגידו לו, התפילין שלך לא במקום? הוא רוצה לקיים את המצווה, בשביל מה מניח תפילין? סתם בשביל לעשות משהו רגיל? ודאי שלא. הוא רוצה לקיים, אם אתה תעיר לו בצורה מכובדת, הוא ישמע לך, זה מה שהוא רוצה. יש פסוק במשלי, שרגילים לומר אותו, לפני שקוראים את הכללות בחוקותיו ובכתבו, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. חשבתי שייתכן שהפסוק הזה גם כן מלמד אותנו שאדם שמוכיח צריך לומר דברים בנעימות. למה? שהרי הקדוש ברוך הוא תמיד נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. למה מי שמוכיח מגיע לו נעימות? כי גם את התוכחה הוא עשה בצורה נעימה וטובה, לכן שכרו מגיע לו שהוא יקבל גם כן נעימות מהקדוש ברוך הוא. אז זה מלמד שגם התוכחה צריכה להיות בצורה מאוד נעימה. הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף מ"ז עמוד א', שלעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. כשאתה בא להעיר למישהו, לבן או למישהו אחר, צריך לעשות את זה בצורה שהימין החזקה היא תהיה המקרבת, היא תהיה העדינה, היא תהיה הטובה. השמאל היא צריכה קצת לתת את העונש, את המכה, את ההתנהלות הפחות נעימה. בא מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה ומחדש. גם מעצמו וגם אחר כך ראיתי שהוא כתב את זה גם בשם הרב שח, שבדור שלנו אין שמאל דוחה וימין מקרבת. מקרבים בשתי הידיים. למה? כנראה הדור שלנו הוא דור מאוד מאוד חלש, אנשים הנפשות שלהם רגישות מאוד, כל מילה לא בבא שאומרים להם ישר נפגעים, ישר לוקחים את זה קשה. וגם הפיתויים בדור שלנו הם כל כך זמינים, כל כך חזקים, כל כך קשה לאדם להתאפק. אם בבית שלו לא יהיה לו מספיק טוב, אם הוא לא ירגיש שההורים שלו, הרבנים שלו, אוהבים אותו ומתייחסים אליו יפה, ישר העין זולגת למקומות לא טובים. אז לכן, בדור שלנו כבר לא מתנהלים בצורה הזאת. צריך להתנהל בדרך אחרת, רק בנעימות, רק מתוך אהבה, רק בטוב, זו הדרך הנכונה. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחת, איך מרן זכר צדיק לברכה, נתן תוכחה בצורה כל כך נעימה ומתוקה. ואני אסיים בזה, כבר רב גדעון הגיע, נסיים בזה. שימו לב, יש מצווה גדולה וחובה לענות אמן על כל ברכה שאדם שומע, על כל קדיש וכדומה. בוודאי בחזרת השץ כתוב שאם לא עונים, אז קרוב להיות הברכות לבטלה. והרב היה מדבר על זה הרבה, כמה זה חשוב, כמה להדריך את הילדים לענות אמנים, ועוד כהנה וכהנה. והנה, שבת, יום אחד, בבית הכנסת שפה כנראה, אז התפללו ואנשים לא ענו אמן. היו רק שני אנשים שענו אמן בכל. הרב תמיד אחרי התפילה היה מאיר לכל מי שכל דבר שצריך לתקן אותו ולסדר אותו, היה מדבר על זה. ואז הרב אחרי התפילה אומר, רבותיי, חבל שאברהם אבינו לא היה כאן. אברהם אבינו? מה קשור עכשיו? הלוואי שהוא יהיה פה כל יום, אבל מה זה קשור לעכשיו? אמר להם, תראו, אברהם אבינו ניסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא לשמור, לא להפוך את סדום ועמורה ואת כל הערים שם. הוא ניסה אולי 50, אולי 40, 30, עד 10, ראה שאין 10, הרים ידיים, אמר אין סיכוי כי צריך מניין. הוא אומר, אם הוא היה בא לפה, היה מגלה שיכול להיות מניין גם בשני אנשים. הנה פה רק שני אנשים ענו אמן, והנה זה מניין. אז הוא היה מצליח להציל את סדום ועמורה. תראו באיזה צורה, הוא אמנם הוא מאיר להם, גלולה מרה, כן, אבל הוא ממתק אותה כל כך, בצורה כל כך נעימה, כולם בוודאי שם, אני לא הייתי שם באותו מעמד, אבל כולם ודאי חייכו, אבל הבינו את המסר בצורה מאוד יפה וטובה. אז אנחנו צריכים ללמוד מדרכו של הרב, יהיה רצות שללמד מדרכו בכל התחומים, אבל הנושא שעליו דיברנו היום, מצד אחד כן להוכיח, הרב לא היה מבטר, מה שצריך להעיר הוא היה מעיר לאנשים, אבל לעשות את זה בצורה מתוקה, נעימה וטובה, שהדברים יעברו בצורה חלקה לאנשים, ובעזרת השם השם יזכנו, אנחנו מצד אחד נעיר בצורה מכובדת, והאחרים ששומעים יקבלו בצורה טובה, וככה נזכה לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה, אמן כן יהי רצון, בכבוד.